רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל. אנחנו כמו בלשים סודיים במשימה. אנחנו עם הרעיונות המטורפים ביותר שהופכים אותם למשחקי חברה חינוכיים ומאתגרים. חשבתם שראיתם הכל? תחשבו מחוץ לקופסה. אנחנו מבטיחים לכם הפתעות. אז חפשו את המותג מחוץ לקופסה בחנויות הנבחרות. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשערה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים, בהגשת אלי ססון.
כן, בהגשת אלי ססון, אז ברוכים הבאים. ברוכים הבאים לכל המקומות, למקומות שהייתי, למקומות שראיתי, למקומות שחוויתי ומקומות שרציתי להביא אותם לכאן. תודה רבה לשולחן הנהדר הזה שניתן לי פה מדי שבוע לרדיו סול, להזדמנות להביא את המקומות האלה לכאן. אנחנו נמצאים כאן עם תוכנית מעניינת, מיוחדת ואולי קצת שונה, שהיא כולה בנויה דבר דבור על אופניו, וקראנו לה ארכיטקטורת חיים. ארכיטקטורה, כי יש דברים שאפשר לבנות אותם בחיים, אפשר גם להרוס. וההזדמנות לדבר על זה ניתנה לי כשביקשתי שתצטרף אליי לכאן אודליה. אז הנה אודליה מצטרפת אלינו לכאן לתוכנית הזאת. אודליה, מה שלומך?
בסדר, אלי, מה נשמע?
סבבה, איזה כיף לראות אותך.
סוף סוף אנחנו עושים את התוכנית הזאת שאנחנו מחכים כל כך הרבה זמן לעשות אותה.
כן, אז אנחנו כבר בערך שנה במגעים, או כאילו מנסים לתאם את זה. הצלחנו לתאם כמה פעמים, אבל כל פעם, אבל זה קורה עכשיו. אז איזה יופי שאת פה.
תודה רבה, איזה כיף שהזמנת אותי.
אודליה הגיעה לפה עם אופנוע יחד איתי, והיא חנתה לידי, ויש לה אופנוע אחר, אבל אנחנו נדבר על זה, נדבר על זה אחר כך, אבל זה פריט ביוגרפי מאוד מאוד מעניין וחשוב, נכון?
נכון מאוד.
יופי.
אנשים שרוכבים, הם אנשים מסוג מסוים, אי אפשר להתעלם מזה.
כן, עם כל הצער שבדבר. אודליה.
כן.
אז רגע, אז ארכיטקטורת חיים, לקחתי כמובן את השם הזה ממך, כי ככה את בעצם, זה המטריה שמתחתיה את מובילה מיליארד דברים. עכשיו, מי שלא מכיר את אודליה, אז רק שייכנס לאינטרנט שירשום, אודליה אלכסנדרוביץ', כן, ולא ייתה באותיות, והוא יגיע אלייך. והנוכחות שלך, שמאלה, שמאלה, בלי עין רע, מכובדת ויפה.
תודה.
כי ידך בכל ויד כל בך, ואת נמצאת בעצם בהמון המון עשייה, שקשורה בעצם במפגש של אנשים, אני הייתי אומר, עם עצמם. זאת אומרת, ההזדמנות לפגוש את עצמך מול הראי, מול במבט פנימה, ולנסות לעשות עם זה משהו, ואיך את אומרת לבנות עם זה משהו בארכיטקטורה?
לעצב.
כן,
לעצב את החיים שלי, כן.
וסיפרת לי שאת באה מנהריה, או זה מתחיל אצלך בנהריה, ושם למעלה, מלמעלה את התחלת ככה לזגזג למטה לכל מיני מקומות, והתרוצצת במקומות כאלה ואחרים, וכתבת גם כמה ספרים.
נכון.
כולם בעולם התוכן הזה שאת מצויה בו, והתעסקת בעוד דברים אחרים חוץ מאימון אישי.
לגמרי. בסוף עשיתי כל מיני דברים שהובילו אותי למקום שבו אני נמצאת עכשיו.
אוקיי. אז נראה לי שכיסיתי רק חלק ממה שאת יכולה לרשום על עצמך, נכון?
ממש קמצוץ.
ממש קמצוץ. אז בואי תכניסי אותנו לעניינים, אודליה.
אוקיי. אז התחלת מארכיטקטורת חיים, שזה תחום שקצת משותף לנו, כי גם אתה בא מעולמות של הנדסה ושל בנייה ושל עיצוב.
בעברי.
של דברים, נכון. אז ארכיטקטורת חיים ברשמי זה בעצם שיטת אימון שפיתחתי. שיטה שרשומה בסימן מסחרי, גם בארץ, גם בארצות הברית. עליה כתבתי את הספרים שהם בעצם, אני לא קוראת לעצמי סופרת, אני כותבת מדריכים שעוזרים לאנשים, כמו שאמרת, לפגוש את עצמם.
אודליה, את אבל מגיעה למקום הזה שאת מדברת עליו, עכשיו את מגיעה מתוך השטח. זאת אומרת, את התרוצצת באיזושהי עשייה, ואז כאילו תכללת את זה ולקחת את עצמך ושמת את עצמך בנקודה אחרת.
נכון, זה מתחיל מזה ש... בן אדם צריך לעבור כל מיני גלגולים כדי גם כל פעם למצוא את עצמו במקום מעניין אחר וגם להיות בהתפתחות מידית. אז אמרת שאני נולדתי בנהריה, זה נכון, בצפון הרחוק. בגיל 14 עזבתי את הבית של ההורים שלי ועברתי לגור במצפה רמון, אחד המקומות שעדיין הכי אהובים עליי בעולם. במצפה רמון הלכתי, חשבתי שאני יכולה להיות שחקנית כשאני אהיה גדולה, והלכתי ללמוד תיאטרון. מהר מאוד גיליתי שאני לא מספיק מוכשרת בשביל לעשות את זה, אבל גיליתי אותו
הרבה. אבל חיפשת את הבמה, כאילו היית צריכה את הבמה הזאת.
נכון, מה שאומר שבן אדם שצריך במה, זה לא בהכרח אומר שהוא צריך להיות שחקן. תכף כשאנחנו נדבר על איך אנשים יכולים לקבל החלטות טובות לגבי עצמם, זה שאתה אוהב לבשל לא אומר שאתה צריך להיות שף. זה שאתה אוהב לבנות ספסלים לגינה לא אומר שאתה צריך להיות נגר. יש תהליך שלם שעוד אפשר לעבור ולהבין מה אני יכול להיות ומה אני צריך לעשות. אז אני חשבתי שאני צריכה להיות שחקנית, וגיליתי שאני לא מספיק טובה, אבל אני כן טובה על במה, ואני כן טובה בלדבר, ואני כן ראותה, ואני אוהבת אנשים, ואני יכולה לעשות דברים אחרים שהם במה, אבל לא בהכרח משחק. אז זה נכון להגיד שדברים שאני מעבירה היום הלאה, אלה דברים שחוויתי בעצמי על עצמי.
אבל את מוצאת את עצמך כותבת.
נכון.
נכון, כאילו את אומרת, הבנתי מה שהבנתי, אני גם צריכה לשים את זה על איזשהו, לעצב את זה או לארגן את זה.
נכון, משתי סיבות.
וזו הארכיטקטורה שלך.
נכון, כי אחד, בגלל שאני בן אדם מאוד מסודר, מאורגן, מתוכנן, הייתי צריכה בסופו של דבר לקחת את החוויה שאני עברתי במהלך חיי ולמדל אותה. למה? א', כדי שהיא תהיה שימושית, וב', כדי שאני אוכל להעביר אותה בבת אחת למספר מאוד מאוד גדול של אנשים. זאת אומרת, אם אני כמאמנת לא יכולה לפגוש כל בן אדם בעולם ולתת לו את המתנה הזאת, אני אכתוב את זה בספר, אני אעשה את זה פשוט, ואני אתן לאנשים להתנסות בחוויה בעצמם, וככה אני יכולה להגיע למספר הרבה יותר גדול של אנשים.
אבל כל זה, וכל זה קורה תוך כדי עשייה, הרי מה, כל מה שזה, יש פה איזושהי תשוקה כזאת של להוציא מעצמך את הדברים, את התובנות שלך.
נכון.
אבל צריך גם חיים, אפשר לחיות מזה?
בטח שאפשר לחיות מזה. מבחינה כלכלית אתה מתכוון?
אני לא מדבר על המקום שאת נמצאת בו. חמסה, בלי עין הרע, ושרק ימשיך.
כן.
אבל אני מדבר בעצם על נקודת ההתחלה, נקודת הפתיחה, זה שאתה מגלה ש... אתה בעצם מגלה שהתהליך שאתה עובר, הוא אולי יכול להיות גם מאיזשהו roadmap כזה לאחרים.
נכון. אז התשובה היא, קודם כל, אם אנחנו הולכים לשורה התחתונה, אז התשובה היא בוודאי כן, אבל אני חושבת שזה גם שיעור שאם אני עברתי אותו, כל אחד יכול לעבור אותו. אנשים מפחדים לעשות שינוי בחיים שלהם, או לעשות איזושהי התפתחות, או לעזוב איזה מקום כדי להגיע למקום חדש, או לעזוב מערכת יחסים כדי להתחיל מערכת יחסים חדשה, כי הם מפחדים שזה לא יצליח. אז וואלה, זה נכון, גם לי אף אחד לא הבטיח שזה יצליח. הייתי צריכה לעשות שני דברים. אחד, תוכנית עבודה ממש ממש טובה, שתבטיח שהסיכוי להצלחה הוא גבוה.
כן.
וזה אחד הדברים שאני עושה עם אנשים שבאים אליי כדי לעבור תהליך של שינוי. ושתיים, למצוא את הדבר שהוא באמת מתיישב עליי ועל האישיות ועל הניסיון שלי. משם אגב, הנוסחה למציאת הייעוד שאיתה אני עובדת.
כי יש הבדל מאוד גדול בין דברים שאנחנו טובים בהם, לבין דברים שאנחנו רוצים לעשות. זאת אומרת, אנחנו יודעים לעשות הרבה דברים בצורה טובה, זה לא בהכרח אומר שאלה הדברים שאנחנו רוצים לעשות.
נכון מאוד, ובשביל להגיע לדבר שאתה גם טוב בו, וגם רוצה אותו, וגם אוהב אותו, וגם מוכשר בו, וגם תתפרנס ממנו, בשביל זה שאת הנוסחה למציאת הייעוד שאנחנו הולכים לתת למאזינים שלך במתנה עכשיו.
טוב, אז רגע, אז אנחנו נתחיל עם המתנות האלה, okay. ואנחנו נדבר על הייעוד האישי, נכון?
נכון.
הייעוד האישי, ושוב, זה מה שאתה מייעד לעצמך, לא מה שבהכרח יראו עליך, כי כי דיברנו על זה לפני זה, זה שאתה יודע להכין עוגות טובות, זה לא אומר שאתה צריך להיות שף.
נכון.
וזה שאנשים נהנים מהעוגות שלך ואומרים לך, תקשיב, חבל, תעשה עם זה משהו.
נכון.
זה גם לא אומר כלום.
לא אומר כלום.
אז מה כן אומר?
ייעוד אישי זה לא המקצוע שבו אתה אמור לעבוד. ייעוד אישי זה הבן אדם שנועדתי להיות במיטבי. אז בעצם כשאני מחפשת את הייעוד האישי שלי, אני מחפשת את מי אני בטופ שלי, בשפיץ שלי, בהכי שלי. כשאני מוצאת את הבן אדם הזה, אז אני יכולה להביא אותו לקריירה, ואני יכולה להביא אותו לזוגיות, ואני יכולה להביא אותו להורות, ואני יכולה להביא אותו... בגלל זה ארכיטקטורת חיים, אגב. אני עובדת כמו שארכיטקט עובד. מצד אחד, אני בודקת איתך. אם הייתי בונה עבורך את בית חלומותיך, הייתי שואלת אותך מה אתה רוצה, ומה הפנטזיה שלך, ומה הסגנון שלך וכו'. מצד שני, הייתי בודקת את תנאי השטח.
את הכנסת לפה כמה רבדים.
אוקיי.
מקצועי ואישי. ואומרים שאלה שני הדברים שמובילים אותנו בחיים, לטוב ולרע. גם, גם, גם מעסיקים אותנו הכי הרבה. ואת אמרת, הייעוד האישי שלך גם ברמה האישית, זוגיות, דיברת על זוגיות.
נכון.
אז בוא תעשי לי סדר.
אני לא מפרידה. אני לא מפרידה. המקצועי שלך הוא נגזרת של האישיות שלך. הזוגיות שלך היא נגזרת של האישיות שלך.
אני צריך פה דוגמה.
למשל, אתה רוצה להביא אותך במיטבך לכל מקום שאתה נמצא בו, נכון?
לבת הזוג שלי.
למשל. אז אם כשאני מוצאת את הייעוד שלך, כלומר, אני מוצאת מי אלי במיטבו, אז נניח אני מניחה שאחד הדברים שאני אמצא אצל אלי, זה שאלי חייב עצמאות ומרחב מחיה. בסדר? אני אף פעם לא טועה דרך אגב. יש לי אינטואיציה.
אפשר לסיים את התוכנית ומה שנקרא לסמן בי.
עכשיו, אם אני יודעת שזה משהו מהותי ומשמעותי באישיות של אלי, הוא צריך עצמאות ומרחב מחיה, אז זה אומר עליו כל מיני דברים. זה אומר שהוא רוצה להיות מקבל ההחלטות. זה אומר שהוא גם מוכן לקחת אחריות על התוצאות. זה אומר שהוא יודע מראש שכנראה הוא ייקשל ויצטרך לתקן. זה אומר לי המון דברים על האישיות של אלי. עכשיו, את הדבר הזה אני צריכה להביא גם לקריירה של אלי, אני צריכה למצוא לו את המקום שבו יש לו עצמאות, מרחב מחיה ומנדט לקבל החלטות, אבל אם אני בת הזוג של אלי, אני צריכה לעשות אותו דבר, אני צריכה לתת לו מרחב מחיה, עצמאות ויכולת לקבל החלטות.
אז אם הבנתי אותך נכון, אודליה, את בעצם אומרת, אם מה שחשוב לך זה מרחב ועצמאות, אז זה יבוא לידי ביטוי הכי טוב ויתפקד גם בעולם המקצועי שלך וגם בעולם האישי שלך.
זה יביא אותך במיטבך.
ומה את אומרת על... אני הכי קלישאתי.
יאללה.
יאללה, הכי קלישאתי. אותו אחד שבעבודה הוא אבואלי ובבית הוא סמרטוט.
כן.
או ההפך, או עושה אבואלי על אשתו בבית, ובעבודה הוא סרח עודף.
אין דבר כזה. אני תמיד אומרת את זה לכל מי שמספר לי סיפורים, שבבית אני כזה, אני וולגן, אני זה, אבל בעבודה, אני מה זה מסודר, אין חיה כזאת. זה אותו בן אדם שקם בבוקר והולך לעבודה, וזה אותו בן אדם שחוזר בערב הביתה. מה שמשתנה...
מה נופל?
מה שקצת משתנה זה המינונים. יכול להיות שאני יודעת שהעבודה שלי דורשת ממני להיות הרבה יותר מסודרת ומאורגנת, ולכן אני מסגלת לעצמי הרגלים כאלה, אבל במהות שלי, וואלה, אני בן אדם שבא הביתה, חולץ את הנעליים, זורק בסלון, ולא רואה את הבלגן. אני עושה מאמץ מיוחד. האישיות שלי לא משתנה. מה שמשתנים זה ההרגלים.
אז את אומרת, גם אם אתה בן אדם בטבעך, במבנה האישיות שלך, אתה בן אדם מאוד מסודר ומאורגן, עצם זה שאתה הופך להיות מפוזר, זה ההופכי של אותו דבר, וזה נגזר מאותו דבר. אתה כאילו פורק את אותו עול שיש עליך.
לא, מה שאני אומרת זה שאם אתה בן אדם מאוד מאוד מסודר ומאורגן, אתה תהיה כזה גם בעבודה וגם בבית. מה שיכול להשתנות זה ההרגלים שאתה מסגל בין העבודה לבית. העניין הזה של הסדר וארגון, למשל, יכול להיות שבעבודה אתה תהיה יותר פדנט, ובבית אתה תהיה יותר סלחן לבלגן, כי בת הזוג שלך קצת יותר מבולגנת. אבל זה לא ישנה שבאישיות שלך אתה צריך סדר וארגון.
הבנתי.
אותו דבר, יש דוגמה מעולה, אם אתה רוצה, של ספונטניות. איפה אני ספונטני, איפה אני מתוכנן. אם אני בן אדם ספונטני, אני כזה בבית, אני כזה עם החברים, אני כזה בעבודה. אם העבודה דורשת ממני תכנון, אני אשתדל לסגל לעצמי הרגלים מתאימים. אבל האישיות לא תשתנה.
הבנתי. אז רגע, אז אנחנו, גם אם אנחנו אותו דבר באותו מקום, ותמיד אנחנו כאילו מביאים את עצמנו, וזה מה שיש, גם אם זה מתבטא בדרך אחרת במקומות שונים.
נכון.
ואני ככה ברקע, עם כזה, אנחנו שומעים איזה שיר שאת ביקשת.
נכון.
את כל השירים, רק למי שלא יודע, אנחנו נקשיב לשירים שאת הבאת לנו וביקשת שנשמע אותם. ואמרת לי, אלי, אני רוצה להתחיל עם התקווה שש, עם גיבורי העל.
נכון.
השיר הזה נכתב באיבה של, של המלחמה שאנחנו 780 יום להתחלתה, והוא מספר בעצם על, על התפקוד האישי שלנו, אבל לדעתי את לקחת את, את השיר הזה למקום נוסף מעבר ללאומי
נכון. אני לקחתי את זה דווקא למקום שבו אנשים מגלים בעצמם כוחות על. במקרה הזה, במקרה של השיר הזה, בגלל שהוא נכתב במלחמה, אז זה באמת מדבר על אנשים שמצאו את עצמם, מתנדבים, הולכים, עושים. אני חושבת שאנחנו יכולים לעשות את זה ביום-יום. אנחנו צריכים למצוא את הכוחות והיכולות והכישרונות והחוזקות שלנו, ולהיות גיבורי על בחיי היום-יום שלנו, תמיד.
אז בוא נקשיב להם קצת.
יאללה, בוא לא נפריע להם.
כל אחד תמיד מסתתר חייל, מוכן להציל את העולם. יש תנהג אוטובוס של דן, זה שתמיד עומד בזמן, הוא עכשיו מפקד סוללת תותחנים בדרום, ליד נרעם. יש סטודנט בטכניון, באמצע תואר ראשון, הוא סרן במיל בעוצבת הגליל, כבר חודש בגבול הצפון. יש פה דוגמנית פרמדיקית, יש פה חשמלאי שהוא מגיסט, יש את יוני נגן סקסופון מכונן שהוא קודם כל מתקליסט. יש לכולם ארון הסתר או ארגז גדול מאופזר, יש פה סט של מדים וגלימת מילואים מוכנות תמיד לאתגר. נכון, כולם נראים רגילים, אבל אנחנו עם של גיבורי על. בכל אחד תמיד מסתתר חייל, מוכן להציל את העולם. וזה לא משנה באמצע חיים או באמצע משחק כדורגל, כולם יעשו את הכל בשנייה אם יקרא להם הדגל. פה זה לא יקום מקביל, לא מציאות של מרוול, זה הסיפור שלנו עם ישראל, זה הסיפור שלנו. נכון, כולם נראים רגילים, אבל אנחנו עם של גיבורי על. בכל אחד תמיד מסתתר חייל, מוכן להציל את העולם.
כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים עם אלי ססון, עכשיו ברדיו סול.
אז בכל אחד מסתתר חייל, מוכן להציל את העולם, ואת, מה שנקרא, בעולם התוכן שלך, את אומרת, בכל אחד יש את הכוחות ואת היכולת להפשיל את השרבולים וגם להציל את עצמו.
נכון, בכל אחד יש גיבור על שיכול להגיע להישגים יוצא דופן, זה אפילו לא להציל את עצמי, זה להגיע להישגים יוצא דופן.
אז איך עושים את זה?
אז אמרנו שניתן למאזינים
שלנו. אז קודם כל תעשי לנו סדר באמת כאילו בארכיטקטורה עצמה, בואי תבני אותה ואז נראה מה אנחנו יכולים ככה לקחת מנה.
מעולה, אז התחלתי להגיד שבארכיטקטורה אני עובדת כמו שארכיטקט עובד. אם אני בונה עבורך מבנה מקורי, אז מצד אחד אני בודקת איתך מה הוא בית חלומותיך, מה הרצונות, מה השאיפות, מה הטעם שלך. מצד שני, אם אני ארכיטקטית אחראית, אז אני שואלת אותך מה התקציב שלנו, וכמה זמן יש לנו, ומה תנאי השטח מאפשרים. ורק שיש לי מצד אחד תשובות לגבי החלום, האידיאל שלך, ומצד שני תשובות לגבי תנאי השטח, אני יכולה להתחיל לתכנן מבנה מקורי שמתאים ספציפית לך, לאלי, על פי הצרכים והדרישות והרצונות שלו. אני עושה את אותו הדבר בשיטת האימון ארכיטקטורת חיים.
אגב, זה קורה באחד על אחד?
זה קורה בכל מיני בקבוצה. צורות. זה יכול להיות באחד על אחד, זה יכול להיות בקבוצה, זה יכול להיות בקורס, זה יכול להיות בסדנה, זה יכול להיות עם הספר שכתבתי, יש באמת
הרבה אפשרויות. בטח היה גם בזום, נכון?
דווקא זום לא. אני לא? אוהבת אנשים, אני רוצה okay. לפגוש אותם, אני רוצה שהם יבואו אליי למשרד, אני רוצה לדבר איתם.
שהאנרגיה תהיה באוויר.
לגמרי. אז בארכיטקטורת חיים אני מצד אחד בודקת עם המתאמן שלי, עם הבן אדם, מה הרצונות, החלומות, השאיפות שלו. מצד שני, אנחנו מחברים את זה לתנאי שטח. איזה השכלה יש לו, בין כמה הוא, האם הוא מגדל ילדים, האם הוא רוצה עוד ילדים, האם הוא רוצה לחיות בארץ, האם הוא רוצה לחיות בחו"ל, מה תנאי השטח שלו מאפשרים. ברגע שיש לי מצד אחד את הרצונות והחלומות, ומצד שני תנאי השטח, אנחנו יכולים לתכנן תוכנית חיים שמתאימה ספציפית לו. וזה מה שיפה בשיטה הזאת, שאני לא נותנת ארגז כלים שמתאים ומשרת את כולם. אני לא אומרת מה טוב או מה לא טוב. אני נותנת לבן אדם להבחן בעצמו מה הכי טוב לו. עכשיו תשאל איך אני עושה את זה.
איך את עושה את זה?
תודה. בשביל זה פיתחנו את הנוסחה למציאת הייעוד. בעצם מה הנוסחה אומרת? שאם אני רוצה למצוא את אלי במיטבו, אז אני לוקחת את המילה ייעוד, והיא מורכבת, היא בעצם ראשי תיבות. היא ראשי תיבות של יכולת, יוד ראשונה מייצגת יכולת,
okay.
יוד שנייה מייצגת ידע, העין מייצגת עניין, והדלת מייצגת דמיון. ייעוד שווה יכולת ידע עניין דמיון. מה זה אומר? שבשביל למצוא...
ידעתי שזה יסתבך.
זה הכי קל בעולם, תקשיב. אם אני רוצה לדעת מי אלי במיטבו, ואז להביא אותו במיטבו, לזוגיות, להורות...
תפעיל את הדמיון כדי לבדוק את הייעוד.
לא, אני שואלת ארבע שאלות. אני שואלת מה אלי יכול, טוב, מוכשר, אוקיי? אני שואלת מה הוא יודע, מנוסה, יש בה רזומה שלו וכו'. אני שואלת מה אלי מתעניין בו, מה הוא אוהב. הרבה אנשים נתקעים בחיים במה שהם מנוסים, או טובים בו. הם לא שואלים את עצמם מה הם רוצים, מה מתחשק להם, מה זה. והדבר הרביעי, אני בודק את דמיון, את החזון שיש לך לחיים שלך. עכשיו אני אגיד לך למה זה פשוט. כי אחרי שאנחנו שואלים ארבע שאלות, אנחנו בעצם מחפשים את מה שמשותף לכל ארבעת התשובות. לכל בן אדם יש בין שלושה לחמישה מכנים משותפים. אני אמצא, אם אני אעשה עם אלי תהליך, אני אמצא את חמשת הדברים שאתה גם טוב בהם, גם מנוסה בהם, גם אוהב אותם, וזה גם מתאים לחזון שיש לך לחיים שלך. ואז אני יודעת שזו המסננת של אלי. זה אלי במיטבו, מה שיעבור את הקריטריונים האלה, מתאים לו.
אודליה, את, את הכותרות האלה,
כן.
איך אחר כך ממקמים אותם על השולחן למקום עיסוק, לפעילות, לעשייה, לכותרות של עולמות התוכן עצמם.
אתה בעצם שואל אותי איך אני עושה את זה פרקטי, וזו שאלה מצוינת. אז אם נניח אני בשאלון יהוד הזה, מצאתי את החמישה דברים על אלי, שהם תמצית האישיות שלו, כמו שנתנו את הדוגמה, שהוא אוהב מרחב מחיה ועצמאות, בסדר? אני גם בטוחה שיש שם, למשל, את הערך של אלי חייב אנשים, כמה שפחות להיות לבד, אז אתה מתחיל להתבלבל עם עצמך והסתבך. איפה שאני טועה, תתקן אותי.
אני הופך להיות מסוכן עם עצמי.
יופי, אתה רואה? אני מאוד מדויקת. אז נגיד, אלי חייב אנשים, חייב חברה. אם אפשר, הוא צריך להוביל אותם, אוקיי? אז אני אומרת, למשל, זה הקריטריון השני, ואני מוצאת עוד שלושה. עכשיו אלי בא ושואל אותי, תגידי, האם מתאים לי בקריירה להיות מורה דרך? אז אני אגיד לו, בוא נבדוק. אחד, האם זה אומר שאתה, יש לך עצמאות, מרחב מחיה ומנדט לקבל החלטות במקצוע הזה, כן או לא?
חד משמעית.
יופי.
כן.
אני הולכת למסנן שני, אני שואלת, האם בסיטואציה הזאת אתה עובד עם אנשים, אתה לא רק עובד איתם, אתה מוביל אותם?
כן.
יופי, עבר מסנן שני. עכשיו אני צריכה למצוא עוד שלושה. אם זה עבר גם את השלושה האחרים, אני אומרת, וואלה, אלי, מדויק לך, אתה יכול להיות מורה דרך. אבל אם זה לא עבר את המסננים שלך, אני אומרת לך, גם אם אתה חושב שאתה טוב בזה, שחרר את זה. זה לא המקצוע שמתאים לך. זה בהיבט של קריירה, אני יכולה לעשות אותו דבר עם זוגיות. אני יכולה לשאול אותך, אלי, האם בזוגיות שלך, אני לא רוצה להסתבך פה, אבל אני יכולה לשאול, האם הזוגיות שלך מאפשרת לך עצמאות ומרחב מחייה? אם כן, זו זוגיות שמיטיבה איתך. האם הזוגיות הזאת מאפשרת לך להיות הלידר, המוביל של הדבר, לפחות רוב הזמן, אם לא כל הזמן? אם כן, יופי, זו זוגיות שמיטיבה איתך. זה אותם קריטריונים.
אבל את יודעת, גם בזוגיות, גם במקום עבודה, יש תמיד איזשהו טרייד-אוף. זאת אומרת, אתה עושה, אתה אומר, בוא נלך לזוגיות, סבבה. אישה נחמדה, מקסימה, יש שם אבל.
נכון.
פה היא ככה, אותו דבר במקום עבודה, אתה אומר, זה מסודר, זה נותן לי ביטוי, זה מאפשר לי וזה, ויש שם אבל, לא מקבלים זה מספיק שכר, אני לא יודע מה, אני לא יכול להתפרנס. יש תמיד איזשהו אבל בכל עולם שאנחנו מצויים בו, איזשהו הרי זה לא מושלם.
נכון.
וזה בסדר שזה לא מושלם, נכון? נכון.
השאלה היא על מה אתה מבטר.
אז בפילטרים שלך משהו שם נתקע.
בכלל לא, אני אסביר לך למה.
לא עובר את המסנן.
אני אגיד לך מה. אם בפילטרים שלך, אם זה עובר את חמשת הפילטרים שלך, המסננים שלך אני קוראת להם,
כן.
אז מה שחשוב לך, הרי תחשוב איך הרכבתי את הפילטרים האלה, ממה שאתה גם טוב, גם אוהב, גם רוצה, גם חולם. אם זה עבר את החמישייה הזאת, זה ממש מדויק לך. יכול להיות שתצטרך לוותר על דברים כמו, למשל, זה רחוק לי גיאוגרפית מהבית, זה פחות נוח לי. אז מה? זה לא כזה חשוב לך. כי אני רואה במסננים שלך שזה לא כזה חשוב לך, אחרת זה היה נכנס. אנשים נוטים לסנן...
אז את קצת מרחיבה את החורים של המסננת.
בכלל לא, ההפך, אני עושה אותה דקה, 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 אתה לא מבין באיזה רמה, כדי שזה יהיה מדויק
את אומרת, מוסיקה. את אומרת, הכל טוב, אבל מה זה רחוק?
כן.
זה דורש ממך להקדיש זמן נסיעה כן. מדי בוקר וזה. וזה משהו שאני לא אוהב, את אומרת לי, תבלע את זה, כאילו, תחליק את זה.
אני אומרת לך, זה לא כזה חשוב לך, אם זה היה כזה קריטי ומהותי, זה היה נכנס במסננים. אני אתן לך דוגמה, בסדר?
כן.
אני היום, נגיד, עובדת בנק. ואני רוצה, יש לי מלא לקוחות כאלה, בנק זה דוגמה בהשאלה, זה יכול להיות הרבה ארגונים אחרים. אני עובדת בנק, ואני רוצה לעסוק במשהו שהוא אחר, לא מה שאני עושה בבנק, וזה משהו שהבנק לא מאפשר כי אין שם את התפקיד הזה, בסדר? עכשיו, מה השיקולים שאנשים רגילים עושים? הם אומרים, רגע, בבנק יש לי קביעות, אם אני אצא לפנסיה מהבנק, יהיה לי זה, כמה שנים עוד נשאר לי לעבוד?
עוד
זה קרוב לי, כן, זה קרוב לי הביתה, אני מצליחה לצאת להוציא את הילדים חופשות. מהגן ב-4, כן, כל מיני כאלה קריטריונים זה. בסוף, מה קורה? מה שקורה זה שהיא נוסעת בבוקר באוטו, כל בוקר, ובוכה בדרך לעבודה, ולא סבלנית בכביש, וגם לא סבלנית לילדים או לבן זוג שלה, כי לא טוב לה, כי היא ממורמרת, כי זה, כי היא לא במקום הנכון לה. אז על פי איזה קריטריונים אני צריכה לסנן? על פי כמה זה קרוב לי הביתה? או על פי אני מהותית ומשמעותית בתפקיד שאני ממלאת ביום יום? אגב, אני עובדת עם בנקים, יש מלא אנשים שמרגישים שיש להם את תחושת המשמעות בבנק. ואם זה עובד לך, זה בסדר. ובגלל זה אני אומרת, אני גם מתחשבת בתנאי השטח. אם כל מה שאני רוצה, זה עבודה שתאפשר לי ללכת להוציא את הילדים שלי ב-4 ולהיות איתם את אחר הצהריים, אלה תנאי השטח שאנחנו צריכים להתחשב בהם כשאנחנו עושים בחירות, וזה ייכנס למסננים. בגלל זה אני אומרת לך שהמסננת היא מאוד מאוד דקה ומאוד מדויקת, אבל צריך לדעת לעשות אותה.
תגידי, יש לנו פה את רציתי לנועה קילר הזאת, כן, קילר זה שיבוש ראוי. אז רגע, אז תגידי לי, אז זה יהיה בסדר להגיד, אם אתה עובד לפי התהליך הזה ואתה משתמש בכלים האלה ואתה, אז כן, אז הדרך סלולה, אולי לא למיליון דולר, אבל
אתה מדויק.
אבל להצלחה, כן?
כן, אתה במקום הנכון, אתה בדרך הנכונה, אתה בכיוון. הקשר לנועה קירל, בעיניי, זה פשוט, אני חולה על התעוזה שלה, על היכולת שלה להגיד, זה מה שאני הולכת לעשות.
אבל יש המשפחה שעומדת מאחוריה, לפחות בגילי ה-20 שלה.
נכון, אבל זו בעיקר היא. זה הכישרון, זה ההתמדה, זה הנחישות, זה היכולת להתמודד עם ביקורת, זה היכולת להכיל כל מיני דברים שהיא עברה בדרך. נכון, ההורים שלה מאוד תמכו, מאוד עודדו, אבל בסוף מי שעמד על במה זוהי, מי שקיבל בוז זוהי, מי שקיבל מחיאות כפיים מוגזמות זוהי, בסוף זה יושב על האישיות שלה. היא פשוט מאוד נאמנה לבן אדם שהיא, ובגלל זה לדעתי היא מצליחה.
אז בואו נקשיב לה.
יאללה. איך אני נראית? מיליון דולר כולי קומפלט מיליון דולר חותמת על הצ'ק מיליון דולר מיליון דולר מיליון דולר בולטת וכולם אמרו מאמי איזה טעם מיוחד כמה מאמי איזה סטייל משוגע כמה מאמי תסתכל ותיקט כמה מאמי איך אני נראית מיליון דולר כולי קומפלט מיליון
איך את נראית? אפלה לי כל הלסת, כל הגוף שלי רוטט. לא קונה ביחידים, הכל אצלך סט. פלשים רק עלייך, כל תמונה שלך פרש. וואלה, את אש. מיליון דולר אני קונה. אני ואת ביחד, זה נראה לי שווה. מיליון דולר, בא לי הכל. כשאת לידי, את לא צריכה יותר לשאול. איך את נראית?
כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים עם אלי ססון, עכשיו ברדיו סול.
כן, אז מיליון דולר, מיליון דולר, את אומרת, אם עושים את זה בצורה נכונה, אפשר גם להגיע לשם, וזה לא הסיפור. אבל אני רוצה להגיע לסיפור שלך, אודליה. כי הסיפור שלך מעניין בפני עצמו, ואני רוצה לשאול אותך שאלה אחת. לא מה הסיפור, אלא גם מה הסיפור, אבל אני רוצה לדעת, מה את לקחת מהסיפור הזה?
אוקיי.
אז הבמה שלך.
אז התחלתי לספר לך קודם שעזבתי את הבית בגיל מאוד מוקדם ועברתי למצפה רמון, ואחר כך כשהבנתי שאני לא אהיה שחקנית כזו טובה ומוכשרת וזוכת אוסקר כשאני אגדל, אז עברתי לקיבוץ, למדתי שם משהו אחר. אחרי הצבא התחלתי קריירה בכלל בעולם של שיווק ומחירות, גם הייתי תקציבאית במשרדי פרסום, וכשהגעתי לגיל המופלג, 30, כשאני נשואה ויש לי שני ילדים ויש לי משכנתה ומחויבויות כלכליות וכולי, סבתי מעולם הפרסום, סבתי מעולם השיווק, ידעתי שאני רוצה משהו אחר, ידעתי שאני רוצה יותר, אבל מצד שני, וזה גם מה שרוב האנשים מספרים לעצמם, אני גם בן אדם אחראי, יש לי מחויבויות, יש לי ילדים, יש לי צהרונים לשלם, יש לי משכנתה לשלם, יש לי הלוואות להחזיר, ולכן מה הסיכוי שלי לעשות שינוי בגיל כזה ובסיטואציה משפחתית כזאת? ואז עברתי איזשהו תהליך עם עצמי, שזה התהליך שאני עוזרת לאנשים לעבור היום. אם לקחתי קודם את נוסחת הייעוד, אז עוד לא הייתה נוסחה, אבל אלה השאלות ששאלתי את עצמי, מה אני רוצה ומה אני אוהבת ובמה אני טובה וכולי, ועשיתי תוכנית עבודה ברמה ש... שינוי בעיניי, גם אם יש מישהו שמאזין לנו עכשיו שרוצה לעשות שינוי, יכול לקחת שנה, שנתיים וחמש. אני ידעתי שאני צריכה לחסוך כסף, אני ידעתי שאני צריכה ללכת ללמוד, אני ידעתי שאני צריכה שהילדה תגדל עוד שנה, אני ידעתי שאני רוצה עוד הריון כשכירה.
יש מלא אבלים כאלה שהיית צריכה כאילו לדלג מעליהם.
זה לא לדלג מעליהם, זה
לעבוד דרכם.
בדיוק, להכניס אותם לתוך תוכנית העבודה.
לעבוד דרכם.
למשל, החלטתי שאני הולכת להיות מאפרת בטלוויזיה. בסדר? הארבע שאלות האלה לקחו אותי לזה שאחד המקצועות, וזה גם מאוד חשוב שהמאזינים שלנו ידעו, לכל בן אדם יש יותר מקריירה אחת שהוא יכול לעשות, יותר מקריירה אחת שהוא מתאים לה. אני חושבת שגם אתה דוגמה מצוינת לזה. מהמהנדס ועד המורה דרך ומורה בכלל וכאילו... יש יותר מקריירה אחת שבן אדם יכול לעשות, היא צריכה להתאים לתקופת חיים שבו הוא נמצא. אז גם אני הבנתי שמתאים לי להיות מאפרת, וגם החלטתי שאני הולכת לטלוויזיה, אבל אני באה מעולם של שיווק ופרסום, אין לי יום אחד של ניסיון, אין לי אפילו את המסקרה שאני אמורה לאפר איתה. אז מה שעשיתי זה תוכנית עבודה. כמו שאני עושה היום מתאמנים, מוצאים ייעוד אישי, מקבלים החלטות טובות, ואז עושים תוכנית עבודה לשינוי. בתוכנית עבודה לשינוי היה, אני עובדת עוד שנה וחצי כשכירה. חוסכת 25% מהמשכורת שלי, לא נוסעת לחול, לא הולכת למספרה, לא יוצאת למסעדה, לא כלום. שמה את זה בצד, כי אני יודעת שאני הולכת עוד שנה לרדת בשכר שלי. נכנסתי להיריון נוסף כשכירה כדי שתהיה לי חופשת לידה. זאת אומרת, תחשוב, כמה פרטי, הכל מתוכנן כדי שיהיה לי שינוי שישרת אותי ושהוא גם יהיה מוצלח. אנשים חושבים שאני, אוריקה, מצאתי, אני הולכת להיות מאפרת, מחר אני מתפטרת מהעבודה, מי יכול לעשות את זה? מי שיש לו כסף, מי שיש לו ביטחון, ככה אנשים לא עושים שינוי. אם אתה עושה תוכנית עבודה טובה, אתה יכול לעשות שינוי טוב לאורך זמן, וזה מה שאני עשיתי. אחרי שהייתי מאפרת בטלוויזיה כמה שנים, עשיתי את התוכניות הכי נחשבות, ועבדתי עם המאפרות הכי שוות בארץ, מכוכב נולד ונולד לרקוד ורוקדים עם כוכבים, ועד תוכניות אירוח וסרטי קולנוע ותצוגות אופנה, וכמו שאתה יודע, גם היום אני כבר לא מאפרת.
לא, ממש לא.
אז היום יש לי מרכז להתפתחות אישית ומקצועית, שאני גם מעבירה שם סדנאות של ארכיטקטורת חיים, אנשים שבאים למצוא את הייעוד שלהם, לקבל החלטות ולעשות תוכנית שינוי מוצלחת, ואני גם מכשירה מקצועית מאמנים אחרים בשיטת ארכיטקטורת חיים.
אז את אומרת, מה שעבד אצלי או מה שעבד עליי, כאילו בתהליך שאני עברתי, אני רק מנסה או לשכפל אותו או להציב אותו כאמצעי עבור אחרים.
נכון, מידלתי אותו ואני יכולה להעביר אותו הלאה.
אודליה, את הייתה, דיברנו על תאונה.
נכון.
ויש לנו אבני דרך בחיים שלפעמים יכולות לעשות, לשדרג לנו את, את התהליך, או אולי לשנמך אותו, או אולי להסיט אותו. כך או אחרת זה נקודת מפנה, או נקודה משמעותית לפחות.
אני מה זה שמחה שאלת את זה.
לפני עשור.
כן.
זה מה שנקרא, אפשר, יש לו פרספקטיבה על זה.
נכון.
סדרי לנו את זה בתוך ה... על הרצף.
למה אני שמחה שאמרת את זה? כי קודם כל אני עברתי, אני רוכבת שטח, אני רוכבת על אופנוע שטח, אני רוכבת מגיל 16.
עם קסדת כביש, נעלי כביש ומיל כביש.
את זה אני עושה בכביש.
זה בכביש.
בשטח יש ציוד שטח. וזו התמכרות שלי, זו אהבה שלי, זו המדיטציה שלי. זה המקום שבו אני יכולה להיות באמת בשקט ולהירגע. אני מבחינתי, הריח של הדלק זה הבושם הכי יקר, והרע של המנוע זה מוזיקה קלאסית.
מתי זה התחיל? הג'וק הזה הוא הכי... איך הצטלבת לשם?
לדעתי, גיל 6 או 8, כבר התחלתי להתלות בחדר פוסטרים של אופנועים, במקום פוסטרים של אופרה חזה וירדנה הרזי.
נכון.
וחיכיתי שאני אהיה בת 16 ואני אוכל לעשות רישיון ולקנות אופנוע, וגם עבדתי וחסכתי כדי שאני אוכל לקנות את האופנוע הזה. אני רוכבת מאז למעט הפסקות של הריונות לידות, ולפני קצת יותר מעשור באמת עשיתי תאונה מאוד קשה בשטח, התהפכתי, ריסקתי רגל שמאל, הייתי שנה במיטה. עכשיו, למה אני שמחה שהעלית את זה? אנשים חושבים, הם עושים כל מיני סיפורים רומנטיים. הם חושבים שצריך לקרות איזה משבר, איזה תאונה, איזה מחלה שלא נדע, איזה משהו כזה גרנדיוזי, בשביל לתפוס את עצמי וללכת לחיות את הייעוד שלי ואת החיים שאני רוצה. אני רוצה להגיד לך שלתאונה אין שום קשר לאיך אני חי את החיים שלי. כל העניין של הייעוד והספרים וזה לא התחילו בתאונה, התחילו הרבה קודם. בן אדם, גם המאזינים שלנו, אל תחכו למשבר, אל תחכו לשבץ שמכריח אתכם ללכת לחיות את החיים כמו שאתם רוצים. אל תחכו שאנחנו מתחילים לספור את הימים אחורה. אתה יודע מה אנשים עושים? הם אומרים לי ככה, ברור, אני אחיה את זה מתי? כשהילדים יגדלו, כשאני אסיים לשלם את המשכנתא, כשאני אגמור לטפל בהורים שלי, כשאני אסיים את התואר, כשאני אגור בבית שאני רוצה, כשאני אצא לפנסיה. למה אתם מחכים?
אז רגע, אז את אומרת בעצם התאונה הזאת או האירוע שנה, בואי, זה לא, 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 לא פשוט.
נכון.
בכל שצורה שהיא, את אומרת שזה בעצם היה חלק כבר ממה שעשית.
נכון, זה חלק מהדרך. זה לא הקטליזטור, זו לא הסיבה.
אני יכול לספר לך כבר ככה, באישי של האישי.
כן.
אני, גם הייתה לי תאונה מאוד קשה ומאוד משמעותית וכו' 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 וכאלה יש את, את החברים הטובים שככה נותנים לך איזה חיבוק בעדינות בלי שעיקה ואומרים לך, אתה רואה, שנייה אחת בחיים יכולה לשנות לך את הכל, צריך ליהנות כל עוד אפשר. עכשיו, אני מסתכל על עצמי, אני כל היום רק נהנה.
נכון, והם מה?
כאילו, אז מה התאונה הזאת עוזרת לי? לא, כל הזמן חיפשתי לעשות טוב לעצמי. הייתה תאונה, אבל המשכתי לחפש לעשות טוב לעצמי.
זה בדיוק מה שאני הרגשתי. הרגשתי שעבדו עליי.
כן.
למה אני צריכה את התאונה הזאת? אני למדתי את השיעור קודם. נכון. כאילו, בשביל מה זה עכשיו? ואתה יודע, והייתה לי תקופה מאוד מאוד קשה, שבה בעיקר ניסיתי להבין למה, ווואלה, לא תמיד יש למה. לפעמים דברים קורים כי הם קורים.
ואז התאונה הזאת היא חלק מרצף, חלק מרצף החיים ולא נקודת מפנה.
נכון.
וכך או אחרת את מוצאת את עצמך בעצם מנהלת את המרכז הזה של, של ההתפתחות האישית והמקצועית עם ארכיטקטור החיים.
נכון.
וזה משהו שלא חלמת עליו, זה משהו שהגעת אליו, נכון?
נכון, נכון מאוד.
אז כאילו זה לא איזה חלום שהגעת אליו, זה פשוט... נפתולי החיים.
זה משהו מאוד מתוכנן ומכוון. זאת אומרת, זה לא שהחיים הביאו אותי לשם. זה אני כל הזמן בודקת איך אני יכולה להביא את עצמי לידי ביטוי במיטבי. הנה נתן גושן אומר ברקע שלנו, אני באתי לחלום, אני באתי לחיות את החיים הכי טוב שאפשר. להגשים את החלומות שלי, להיות מאושרת, להיות טובה לסביבה, להביא ערך, להיות משמעותית. אני כל הזמן מחפשת איך אני עושה את זה. היום אני עושה את זה במרכז, שאנשים באים אליי כדי למצוא ייעוד, לקבל החלטות, לעשות תוכנית חיים מוצלחת. אני עושה את זה בספרים שאני כותבת, אני עושה את זה באנשים סתם שיושבים לידי בקופת חולים, אנחנו מחכים ביחד בתור, אני עושה את זה גם שם, גם כשלא משלמים לי. זו האישיות שלי. ככה אני מביאה אותה לידי ביטוי.
אז בוא ניתן להם נתן לחלום יחד איתנו, בוא נחלום יחד איתו.
יאללה.
לא באתי לשחק, אני רוצה הכל עכשיו, אני לא יכול להתאפק. אולי כי זה מרגיש שהשעון שלי דופק. דבר איתי, הלך בונים בניין שלא נופל. חזק ביסודות, חופשי מדאגות. לאחרונה כל מה שאני עושה זה לנקות. כמעט כל השנה שאלתי שאלות, איך הכל מותר ולא נעים וחופשיות. איך בונים מוסר בעמים הנהגת שחיתות. איך אפשר להתקדם אם לא מודים שזאת טעות. איך אוכלים קשר היום ואיזה הבנות. איך פוליטיקאים עוד עוצמים את העיניים. ואיך יש אנשים שעוד מוכרים לזה כפיים. ואיך יש אנשים שעוד מוכרים לזה כפיים. וכמה אני מקטר ביום שישי בצהריים. אבא ככמי לשים לב, אני כבר בן 32. אני באתי לחלום, אבל הכי בוער לי זה איך אני עובר את היום. אני באתי לחלום, זה זמן להשתנות, ויש לי רשימה שלא נגמרת של דברים שהתחייבתי לעשות. והנשמה בוכה כשמדברים איתה פחות. שלי היא מפגינה, יוצאת לרחובות. עם חכה שעשים לב אז היא הולכת וחוזרת. צועקת בקולות עד שישמע מה היא אומרת. אולי שלא אשכח אני אקשור עליה הסרט. כשתבוא אני אשאל אותה אם כל זה רק חלום. מי אני היום ומה זורם לי בדמי. האם אני בחרתי או החליטו במקומי. איך אני תקוע כבר שנים בתוך הגוף הזה ולא מכיר את עצמי. אם לא אני דפוק אז מי. איך אני מרגיש אם לא אני אז מי ישאר. מי יסביר לי מה מפחיד אותי ממה אני נבעל. ומה קרה ללב שלי מאז שהוא נפל. הוא לא פועם שווה לבדוק אם הוא עובד או מקולקל. כי אני באתי לחלום, אבל הכי בוער לי זה איך אני עובר את היום. באתי לחלום, אבל הכי בוער לי זה איך אני עובר את היום. כי אני באתי לחלום, אבל הכי בוער לי זה איך אני עובר את היום. כי אני באתי לחלום, אבל הכי בוער לי זה איך אני עובר את היום.
אתם מאזינים לתוכנית כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים, בהגשת אלי ססון.
אז רגע, אני פה מבולבל לגמרי.
כן.
וכאילו אמרת ארכיטקטורה, ארכיטקטורה, אז בוא ננסה.
אז בוא נעשה סדר.
אז אני אגיד לך למה אני מבולבל. כי את מדברת, את חוזרת ומשתמשת בכלים, בוא נבנה תוכנית, בוא ננסה לזהות את הדברים, בוא נבנה תהליך, בוא נתכנן את זה, עד כדי כך שאמרת, אני את ביתך היקרה שחיים ארוכים ויפים וטובים, כאילו את ההיריון תכננת בשביל החופשת לידה, כי זה מסתדר לזה. ואת אומרת, בוא נתכנן את הדברים האלה. אחר כך את מביאה לנו את פאר טאסי ואומר, באתי לחלום, שזה...
נתן גושן, פאר טאסי תכף נביא אותו. סליחה,
נכון, בדיוק, פאר טאסי מחכה לנו עם היום אחר אחר כך.
נכון.
ואני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת. תגידי לי, איפה למזל יש... למזל, יש פה מקום. או אני אגיד לך את זה אחרת, לאינטואיציה. חננו אותנו בכלי כזה שנקרא אינטואיציה, שזה בעצם להקשיב לבטן וללב ולריאות ובעצם אולי לא בכך להסביר את זה, שזה ההפך אולי מתכנון. אינטואיציה, למה נראה לי שזה יהיה בסדר? זה משפט שאנחנו משתמשים בו, הוא לגיטימי?
הוא לגיטימי רק כשהוא חלק, גם אינטואיציה היא חלק מהמקום המתוכנן. מה זה אומר? כשאני באה לקבל החלטה ואני רוצה לוודא שהיא החלטה שהיא טובה ומתאימה לי, ומביאה אגב לידי ביטוי את החלומות והשאיפות שלי, אין סתירה בין תכנון לבין חלום. התכנון זה הדרך שלי להגשים את החלומות ואת המטרות ואת השאיפות שלי. איפה נכנסת האינטואיציה? כשאני רוצה לקבל החלטה, ולא משנה איזה החלטה, אם הזוגיות הזו מתאימה לי, אם הקריירה הזו מתאימה לי, אם לעזוב את המקום עבודה שלי ולעשות הסבה מקצועית, אני צריכה להתחשב גם בתנאי השטח, גם אמרנו באידיאל בחלום שלי, וגם מה הבטן אומרת. חלק מהאינפורמציה צריכה להיות אינפורמציה אובייקטיבית. למשל, אני בת 53 נניח, ואני רוצה לעזוב
לא
את
רואים,
ה...
לא רואים.
תודה, אני לא בת 53,
כן,
אבל
כן,
אני בת 50.
לא רואים, כן.
לא הרבה פחות. אבל שזה משבר מסוג אחר, נדבר עליו בתוכנית אחרת. אבל נניח אני בת 53, ואני מחליטה לעשות עכשיו הסבה מקצועית, אוקיי? סיכוי סביר ש... לא ירצו, אני לא שכירה אטרקטיבית במקום אחר. בסדר? אם אני כבר עושה הסבה מקצועית, אני כנראה צריכה לחשוב על משהו או עצמאי, או פרילנס, או מה אני עושה תוך כדי המקום עבודה הזה. אז מצד אחד יש את העובדות האובייקטיביות שאני צריכה להתחשב בהן, מצד שני אני מתחשבת גם באינטואיציה, אני מאמינה מאוד גדולה באינטואיציה. קודם צחקתי, אמרתי לך שאני מחשפה, כי אני יודעת למצוא בדיוק מה יש בתוך הבן אדם שיושב מולי, זה גם עניין של תרגול כבר. ואז אני מתחשבת גם וגם. איפה הבעיה? כשאנשים מתחשבים רק באינטואיציה, הם אומרים, לא, מעניין אותי, זה מרגיש לי נכון. ואז הם עושים איזו הרפתקה כזאת שלא קשורה לא לכישרונות שלו, ולא לתנאי שטח שלו, ולא לתקציב שיש לו, ולא לזמן שעומד לרשותו. או הפוך, אנשים שעסוקים רק בלתכנן, לתכנן, לתכנן, ולא יוצאים לפועל, כי זה מרגיש להם לא נכון.
אז רגע, את אומרת, זה בסדר להקשיב לאינטואיציה, צריך לתת לה מקום, וצריך לתת לה מקום בתוך התוכנית. זאת אומרת, כאילו זה הבצם שלך, זה הבלתי צפוי מראש של התהליך. אני רוצה לספר לך שפגשתי פעם איזשהו סרט נהדר של וודי אלן, הוא לא שיחק בו, ושם הוא מדבר על המזל, על מרכיב המזל, עד כמה אנחנו נותנים בעצם, אנחנו לא נותנים משקל, למרכיב הזה שבעצם מוביל חלק גדול מהתהליך שלנו בחיים או מהתחנות שבהם אנחנו עוברים. זאת אומרת, תראי, אנחנו הולכים ברחוב ואנחנו אולי פוגשים איזושהי חוויה או איזשהו בן אדם או איזשהו מקום שנקרא לעינינו, וזה לא בהכרח תוכנית. ואם אנחנו שמים ידינו עליו וזה מצליח, אז כן, היה פה מזל והיה פה גם תהליך.
אז אני רוצה להגיד, זה כמו שכתוב, הגורל צפוי אבל הרשות נתונה.
נכון, כן.
אז יש לנו את אפשרות, אנחנו צריכים לתכנן, ואנחנו צריכים ללכת איזושהי דרך, היא תעזור לנו להתקדם. אנחנו כן נשתמש גם במזל, לא תמיד מה שתכננו זה באמת מה שיוצא לפועל. נתן לך דוגמה. כשאני התגייסתי לצבא, אני מאוד מאוד רציתי איזשהו תפקיד ספציפי לעשות בצבא, ווואלה, כמו כל חייל בצהל, קיבלתי את הדבר האחרון שרציתי לעשות ושחשבתי שמתאים לי. מה קיבלתי? קיבלתי להיות מקית בנים בניצנים, להיות מפקדת של חיילים בנים, ולא חשבתי שזה משהו שיכול להתאים לי או זה, אבל אף אחד לא שאל אותי. מסתבר כמובן שזה אחד הדברים הכי טובים שקרו לי בחיים, כי כמפקדת של טירונים בנים למדתי מנהיגות, ולמדתי התמודדות עם אנשים שונים, ולמדתי פתרון בעיות וכל כך הרבה שיעורים, ואז יצאתי לקצונה וחזרתי ממ"מית של טירונים בנים, ו... הכרתי את אסף, אהוב ליבי, בצבא, ואנחנו עד היום ביחד. זאת אומרת, זה לא מה שרציתי וזה לא מה שתכננתי, זה קרה לי, אבל זה אחד הדברים הטובים שקרו לי, ולכן הרבה פעמים אני לא במלחמה נגד מה שקורה. אני פשוט מעדכנת את התוכנית.
הבנתי. אז זאת אומרת, אם המזל נקרא בדרכך, או אולי הכשיל אותך, זה חלק מהתוכנית.
נכון, תשתמש בו.
וצריך להשתמש בו. וככה אנחנו גם יודעים מה יהיה מחר. ככה אנחנו יכולים לדעת לתכנן מה יהיה מחר. אני בעצם שואל אותך שאלה אחרת. אנחנו על הרקע הזה של פאר טאסי, ואנחנו גם נקשיב אליו. אבל אני שואל אותך, האם יש את... האם על הנקודות האלה שאנחנו מסמלים בתוכנית שלנו, ואנחנו פורסים בהם, זאת אומרת, הם הרי לא נגמרים באיזשהו מקום, האם אפשר להמשיך אותם, להמשיך את הקו הזה ולסמן? זאת אומרת, אם את או אני או מישהו עשה את זה ועשה את זה ועשה את זה, הסימן שהוא גם יעשה את הדבר הבא, כי זה על אותו גרף? או שהדברים משתנים?
אנחנו באמת לא יכולים לצפות הכל מראש, אנחנו יכולים לתכנן מה אנחנו רוצים שיהיה מחר, אנחנו לא יכולים להחליט שזה מה שיהיה בפועל, כי כמו שאמרת נכנס אלמנט המזל, אבל מה שבטוח זה שנתקדם ונתפתח ושנהיה בכיוון ושנהיה על הדרך או על השביל שאנחנו רוצים להיות, כי אנחנו כל הזמן במודעות בודקים את עצמנו, מתכננים, מכניסים את היעדים והמטרות ונמצאים על השביל הזה.
טוב, אז בוא נקשיב לפאר עם מה יהיה מחר.
עם הכל המאמם שלו.
עם הכל הנהדר, כן.
דקה דקה ואז שבוע שבוע זה מגיע כשלא מחכים. הייתי לוקח ציפור בשמיים ולראות מעבר לתמונה, לרכוב על הדמיון כמו על אופניים, להרגיש כמו פעם ראשונה. אולי בחוץ אני נראה קצת קשוח, זה עובר לאט עם השנים, דקה דקה ואז שבוע שבוע זה מגיע כשלא מחכים. הייתי לוקח
כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים עם אלי ססון, עכשיו ברדיו סול.
אז פרטסי אומר שהוא יודע מה יהיה מחר. את יודעת מה יהיה מחר?
הוא אומר, מי יודע מה יהיה מחר? אני יודעת מה אני רוצה שיהיה מחר. אני לא יודעת מה יהיה בפועל. אבל הרבה פעמים זה מספיק. נכון. אם אני מתכננת את מה שיהיה, כנראה שזה מה שיהיה בסוף.
עכשיו יש לי שאלה אלייך. בוא נלך מן הפרט אל הכלל. ואת אומרת, את אומרת, בוא נבנה את החזון שלך, בוא נבדוק את הייעוד, בוא ננסה למקם את זה וכולי, ואנחנו היינו פה בכל השיחה הזאת כמעט עד עכשיו, דיברנו או עלייך או עליי, או על מין דהו או על מישהו. זה עובד גם ברמה ארגונית, זאת אומרת, את פוגשת בארכיטקטורה הזאת טובה גם לארגון, לעסק,
ברור, וואי, תקשיב, האינטואיציה שלך מאוד מאוד חזקה. בוא נגיד שאם אני שואלת על בן אדם, את הייעוד, יכולת ידע עניין ודמיון, מה הוא טוב, מה הוא מנוסה, מה הוא מתעניין, מה החזון שלו, אתה יכול לעשות אותו דבר על עסק, מה היכולות של העסק, מה הניסיון של העסק.
כי יש את המאמנת אישית, ויש את היועץ הארגוני.
נכון.
את אומרת ככה, מכנסת את שני ה... לא קצוות, אבל שני הזומים האלה.
לגמרי. אני חושבת שכשבן אדם בייעוד שלו, הוא יכול להיות בהתפתחות מתמדת. אחת ההתפתחויות שלי היו שאני באתי מעולמות של אימון, אבל התחלתי לעבוד גם עם עסקים, ואחר כך התחלתי לעבוד עם ארגונים, והיום אני גם יועצת ארגונית. אני עובדת עם באמת ארגונים גדולים, עם בנקים, עם משרדי ממשלה, עם חברות אשראי וכו'. ואני עושה שם תהליכים של אימון מנהלים וייעוץ ארגוני והדרכות, סדנאות וכאלה. זה פשוט התפתחות של אותו דבר. כשאתה נמצא בייעוד שלך, אתה יכול להגיע להישגים יוצא דופן. ההתפתחות הנוספת שלי הייתה שבמרכז הזה שהקמתי, אני גם מכשירה. אני מכשירה יועצים ארגוניים, אני מכשירה מאמנים אישיים, מנהלות משאבי אנוש, יועצים עסקיים. יותר מזה, כשאני אומרת להגיע להישגים יוצא דופן, אז אני קיבלתי חסות אוניברסיטאית של בר אילן. זאת אומרת, סטודנטים שלי, התעודות שהם מקבלים הן תעודות של אוניברסיטת בר אילן. הם בדקו את החומרים, את המרצים, את המקום, את הסילבוס, את הכל, והם חתומים על התעודות שלי. כשבן אדם בייעוד שלו, יש לו סיכוי טוב להצטיין, ולכן להגיע להישגים יוצא דופן. אז כן, זה יכול לעבוד על עסק, וזה יכול לעבוד על ארגון, וזה יכול לעבוד על בן אדם, וזה יכול לעבוד על קהילה. זה באמת מעניין, זה יכול לעבוד בכל מקום.
אחד הדברים שאני לפחות, כשאני מתבונן על ארגונים, ויש תמיד את ה... במסדרון או בכניסה יש את החזון של העסק וכולי וכולי, ומסמכים כאלה
כן.
שהם מנוסחים יפה והיטב, ואני מנסה להבין האם יש דבר כזה בכלל ארגון, או שזה בעצם קבוצה של אנשים. האם יש לארגון חזון? זאת אומרת, it's all about people, את מכירה את המושג הזה.
מכירה ומסכימה. דבר,
גם מאחורי ארגונים יש בני אדם, עם החוזקות והחולשות שלהם, כמובן, היכולות... איך זה מסתדר? זאת אומרת, אתה...
אני אגיד, תראה, גם כשאני באה לארגון, אז אני תמיד אומרת, גם תוצאות עסקיות הן תמיד תוצאות ותוצרים של האנשים שעובדים בארגון. אז חזון ארגוני, אם זה כתב, ישב וכתב אותו המנכ״ל, שזה החזון שלו, או שישב וכתב אותו הדירקטוריון, שזה החזון שלו, אז זה לא באמת החזון של הארגון, זה החזון שלהם לארגון. אם החזון נכתב בשיתוף פעולה עם העובדים, עם כל הרבדים, בהתמודד עם כל מיני אתגרים, אנשים מאמינים בזה, לויאלים לחזון של הארגון, הולכים איתו, מה שקורה אגב הרבה פעמים ב... גופים ממשלתיים, בעמותות שאני עובדת איתם, במגזר שלישי, שם באמת אתה מרגיש שמהמנכ״ל ועד אחרון העובדים כולם שותפים לאותו חזון, ולכן מגיעים לתוצאות עסקיות או לתוצאות שהם רוצים להגיע.
החיבור הזה בין האישי לפרטי, אנחנו כולנו רקמה אנושית אחת חיה, בסופו של דבר אנחנו חלק מאיזשהו מארג שמורכב מאנשים, שגם הם מקימים, הם חלק מחברה והם חלק מאיזשהו ארגון. אודליה, אני נשארתי עם הארכיטקטורה שלך, זאת אומרת, הבאת לפה ארכיטקטורה, דיברת על ארכיטקטורה ונשארתי איתה. ואם אני ככה מנסה לתכלל את ה...
לסכם את האירוע.
לסכם את האירוע, או לתכלל את התובנות שלי ממך, זאת אומרת, בואו תתכננו את הדברים האלה, תנו מקום גם למזל, גם לאינטואיציה, לתפקד, זה חלק מהעניין, אבל אל תפחדו מזה, כי אפשר ללכת את זה.
נכון, אפשר להגשים חלומות, אפשר לעשות שינויים, אפשר לחיות את החיים במלואם ובצורה טובה.
אז על הרקע הנהדר הזה של תרגיל בהתעוררות של שלומי שבן ושל חווה אלברשטיין, אני רוצה להגיד לך תודה. אני רוצה להגיד לך תודה שמה שנקרא, הנחת בצד את שלל עיסוקייך ויש לך כאלה בלי עין רע. היה קשה לתאם, אבל הנה עשינו את זה.
ברגע שאמרת לי תבואי על האופנוע, כבר קיבלת פור ביומן שלי.
כן. אז תודה רבה שבאת, ותודה רבה שהיית פה.
תודה לך על ההזמנה ועל שיחה מרתקת.
ואנחנו ניפגש בדברים הטובים שתמיד נעשה אותם.
בטוח. תודה רבה. ביי.
בדיוק כל זה מתרחש
זמן שכתבתם שירים
ומה איתה אם כבר מדברים
נותרו למי שזוכרים אם כך בעצם דבר לא קרה אם כך הכל קשורה
תמיד היית עשוי לפשרה שוברת ליבי
אני ממש לידך
אם זה הוא רק תרגיל זה אחרי תרגיל מוצלח השמיים סגורים ואני לאופן מפויה הכל חוזר אדום יותר בעמוקה
כסף ולא יחד.